ערב טוב, השיר רואה לעילוי נשמתה של לינדה בת טוני. פרשת השבוע, פרשת חוקת. בחוקת אנחנו נתקלים בכמה הכרזות מאוד בומבסטיות, שפשוט, אם מסתכלים עליהן בפשט, אנחנו פשוט לא מבינים מה רוצים להגיד לנו. ההכרזה הבומבסטית הראשונה, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה. מה זה חוקת התורה? זאת אומרת, זה חוקת התורה, זה החוק של כל התורה כולה. מהו? זאת חוקת השתיבה שם למור, דבר בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום. וואלה, זה החוק של התורה? פרה אדומה? הכרזה מאוד בומבסטית. בדרך כלל, מקובל, אם אתה עושה את חוקה של משהו, אז נגיד למשל פסח, כתוב, זאת חוקת הפסח. לא, השאלה היא, תכף נגיע לשלמה המלך, אבל השאלה היא, למה כתוב לנו זאת חוקת התורה? כאילו אם אני אומר זאת חוקת התורה, מה זה אומר? שכל השאר זה לא חוקים. זה החוקה של התורה. עכשיו, לא רק זה, אם חשבתי שזה הכרזה הכי בומבסטית, כמה פסוקים לאחר מכן, מופיע לנו פסוק שאומר לנו דבר עוד יותר בומבסטי. זאת התורה, כבר זה כאן, כבר לא חוקת התורה, זה כבר כל התורה כולה. זאת התורה. מהי התורה? אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל השם באוהל, יטמא שבעת ימים. זה התורה? זהו? מה התורה רוצה להגיד לנו כאן? צריך להבין. אז לקשר בין, דרך אגב, כי אנחנו רואים שיש כאן, בשתיהם יש זאת התורה. בראשון, הוספנו חוקה באמצע, זאת חוקת התורה, אבל אם אני נמצא את חוקת, זה עדיין זאת התורה. ובזה כתוב את זאת התורה. האם יש קשר בין שני המצוות האלה? בוודאי. מה הקשר? הוא מאוד ברור. ויפה, ברגע שבן אדם הוא תממת, אז הוא חייב להתאר על ידי האפר של פרה אדומה. לכן, ספרים לנו על איפה פרה אדומה, ואחר כך אומרים לנו למה זה משמש, הבנו. אבל אנחנו עדיין רוצים להבין מה ההכרזות הבומבסטיות האלה דווקא על השתי מצוות האלה. אז באים לומר לנו, המפרשים, שפרה אדומה היא בעצם הסמל של כל המצוות שהן בגדר חוקה שהיא לא מובנים. יש שלוש סוגים של מצוות. יש מצוות הגיוניות, חברתיות, כמו שכל חברה מתוקנת יש לה. לא לגנוב, להישמע להוראות של החוק, לא לרצוח, לא לשדוד, ועוד ועוד ועוד. חוקים חברתיים שכל חברה מתוקנת חייבת אותם, אחרת לא יהיה חברה. אחר כך יש את הסוג של החברות, המצוות הדתיות. מה זה מצווה דתית? מצווה דתית זה כאשר אני עושה כמו תפילין, מזוזה, שבת, אלה תפילות שהן מראות שאני יהודי. ואז יש את הסוג של המצוות שהן לא מובנות. פשוט מצווה שקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות ואנחנו לא יודעים מה הסיבה. כמו למשל, פרה אדומה. פרה אדומה, יש בה כמה דברים מאוד תמויים. אחד הדברים הוא שהיא מתמאת את הטרורים ומתארת את התמאים. זה לא מובן. בן אדם תמא, נוגע באפר פרה אדומה, מקבל, נהיה טהור. בן אדם טהור נוגע באפר פרה אדומה, נהיה תמא. כל אלה שמתעסקים בפרה אדומה ונוגעים בה, נהיים תמאים. שלמה המלך מגיע למצווה הזאת, מה הוא אומר? החכמה והיא רחוקה ממני. זאת אומרת, אני, עם כל החוכמתי, שהגעתי למצווה הזאת, היא רחוקה ממני. לא מבין. לא מבין. עכשיו, דרך אגב, זה לא כל כך מדויק. אם אתם תסתכלו ברשי, יש ברשי הסבר על כל פעולה ופעולה בפרה אדומה, וזה מתחיל בקטע, תבוא העגלה ובעצם תחפר על מה שאימא עשתה. הרי היה חטא העגל, אז תבוא כאילו הפרה האדומה הזאת לחפר על חטא העגל. והוא מסביר איך כל הדברים מסתדרים לפי זה. ואז לכאורה, מה שלמה המלך אומר שאין טעם? יש טעם. אתם תסתכלו ברשי, רשי מדהים, זה פשוט אי אפשר להאמין עד שלא קוראים את זה עד הסוף. ויקחו אליך משלהם, כשם שהם פרקו נזמי הזהב לעגל משלהם, כך יביאו לך פרה משלהם. פרה אדומה, משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא אמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותחבר על העגל. אדומה, למה אדומה? על שם אם יעדימו כתולה, שהחטא הוא קרוי אדום. תמימה, על שם ישראל שהיו תמימים, ואז מה קרה? ונעשו בו מעלה מומין שעשו את חטא העגל. תבוא זו ותחפר עליהם ויחזרו לתמימותם. לא עלה עליה עול, כשם שפרקו מעלה מול שמיים. אל אלעזר הכהן, כשם שניקלו על הארון שהוא כהן לעשות העגל. ולפי שהארון עשה את העגל, לא נעשה את עבודה זו על ידו, שאין קטגור נעשה סנגור. ושרף את הפרה, כשם שנשרף העגל. עץ ארץ ואזוב, קיצור, על כל פרט ופרט מפרה אדומה, מסביר לנו רשי מה הסיבה. אז מה אומר שלמה המלך? אתם מבינים מה הוא אומר? שלמה המלך הרחם מכל אדם, לא ידע את הרשי הזה? לא ידע מה שרשי אומר? מה, הוא לא הגיע למסקנה כזאת? מה הוא אומר? איך קמה ברחוקם? אני לא מבין את זה. מה הפירוש? אלא שיש כאן בעיה קטנה. ההסבר של רשי הוא נפלא. והוא טוב לסבר את האוזן, ועוד פעם כבודו במקומו מונח. אבל זה לא יכול להיות הטעם האמיתי. יש הקבלה, בסדר, אין בזה בעיה. למה זה לא יכול להיות הטעם האמיתי? מכיוון שכשהם קיבלו את מצווה פרה אדומה, עדיין לא היה חטא העגל. אז לא יכול להיות שפרה אדומה באה לחפר על חטא העגל. אז מה תגידו? פרה אדומה קיבלו במרה. הם קיבלו שלוש סוגים של מצוות. במרה כשהם יצאו ממצרים. אחת, שבת. שנייה, דינים, כאילו התנהלות. והשלישית, פרה אדומה, שהם כנגד שלושת סוגי המצוות שאמרנו לפני כמה דקות. אז פרה אדומה, המצווה הזאת, כבר קיבלו אותה.
זה לא מסתדר עם רש"י.
נו.
נכון,
לא מסתדר. אז אני, מה אומרים? אז יש כאלה שאומרים, אין מוקדם מאוחר בתורה, התחיל תרופה למכה, אבל אז באים ואומרים, לא יכול לתרופה למכה, זה מתי שכאילו קורה משהו לעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מכין לפני זה תרופה. אבל על חטא? מה זה? החטא זה הבחירה של האדם. לכאורה, הבן אדם בוחרים לחטוא או לא, אז לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מכין לפני שבן אדם חטא, מכין לו פרה אדומה? לפני שהיה חטא העגל? לא יכול להיות. זה כאילו שהקדוש ברוך הוא מראש אומר לך שמה? שתחטא. זה לא כל כך מסתדר. לא, אני אומר לפי הטעם של רשי. רשי בא ואומר שזה כנגד חטא העגל. כאילו זה בא לחפר על חטא העגל. עכשיו אנחנו מסתכלים על הסבר של רשי, אפשר לבוא ולהגיד שמה שבעצם רשי אומר, שבתוך העניין של הפרה האדומה רמוז גם העניין של חטא העגל. אבל לא שפרה אדומה באה לחפש, זאת אומרת, הסיבה שלה, של המצווה של פרה אדומה, היא בגלל חטא העגל. כי זה לא מסתדר. כי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כפרה על חטא שעוד לא עשית. כי זה כבר, מה זה כאילו לכאורה אומר? שאין לך בכלל מקרה חופשי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מראש יודע שאתה תחטא בחטא העגל, ומכין לך כפרה, נו, אז מה עשיתי? אז אני צדיק. אז מה אם חטאתי? הקדוש ברוך הוא רצה שאני אחטא. הרי הוא הכין לי כבר פרה אדומה שתחפר עליי. אז מה הבעיה? אין בעיה.
אבל גם השקלים לפורים, אותו דבר.
איך?
השקלים שאומרים
שאתה נגד השקלים של המן.
שאנחנו
קוראים
את השקלים.
כן.
אותו דבר.
למה?
הוא הכין
את זה לפורים. לא, זה עיקר, יש עניין אחר. אנחנו הולכים, כי חשוב להבין, יש מה שנקרא, אנחנו אמרנו זה כמה פעמים, הרב דסלר אומר, הבן אדם, אנחנו, יש זמן ויש בן אדם. אנחנו לכאורה חושבים שהזמן עובר. הזמן לא עובר, האדם עובר. האדם הולך בתוך גלגל הזמן. הזמן נשאר באותו מקום. רק אנחנו הולכים בתוך גלגל הזמן. עכשיו, אם זה ככה, שמגיע פורים, זה אותו יום בדיוק, שבו לכאורה נקבע הפור. אז לכן מכריזים על השקלים לפני, כדי שלפני שאנחנו מגיעים לזמן הזה הבעייתי, אנחנו כבר נהיה עם מצווה. ואז המצווה הזאת תעזור לנו להסתדר. זה הרעיון. חשוב להבין. עכשיו, כשאנחנו נראה על תרופה למכה, אז למשל, זה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ידע שתיגזר הגזרה במגילה. לכן אנחנו בהתחלה רואים את הסיפור של מה? עד, האמן מתחיל רק בפרק, נדמה לי, השלישי, נדמה לי, רק מתחילים לדבר על אמן. לפני זה על מה כתוב? על אסתר המלכה. קודם כל יש את אסתר מלכה. אחרי שאסתר נהייתה מלכה, אז הגיע זה. זה הכין תרופה למכה. אבל חשוב להבין את הדברים לעומק, זה לא כל כך פשוט. בכל מקרה, שלמה המלך אומר, אחכם אוויר חוקה ממני, ולכאורה, כמו שאמרנו, יש תירוץ של רש"י, אז עם כל מה שהסברנו והכל טוב ויפה, עדיין צריך להבין מה בעצם שלמה המלך אומר. והאמת היא ששלמה המלך בעצם אומר דבר הרבה יותר פשוט. הוא אומר, כשאני הגעתי לפרה אדומה, הבנתי שאני לא מבין כלום. לא רק בפרה אדומה. כל הטעמים שלמדתי, זה לא הטעמים האמיתיים. אתם מבינים מה ששלמה המלך אומר? הוא אומר, חבר'ה, גם כשאתם יודעים את הטעם של המצווה, זה עוד לא אומר אם שירדתם לשורש הבעיה. דוגמה קלאסית, אותו שלמה המלך. כתוב, לא ירבה לו נשים, שמה יתו את ליבו. שלמה המלך חכם מכל אדם, מה אמר? היות ואני יודע את הסיבה, ואני שלמה המלך חכם מכל אדם, אז אני ארבה נשים, ולא יתו את לבבי. מה קרה? יתו את לבבי. כתוב, לא ירבה לו סוסים, שמה יחזיר את העם למצרים. כל מה שכתוב, הוא עשה, וקרה בדיוק מה שכתוב בתורה. וזה החכם מכל אדם. ואז הוא הגיע לפרה האדומה, ואז הוא הביא... מה הוא הבין? שהוא לא מבין. איזו החכם הלומד מכל אדם. אתם יודעים מה תמון בתוך זה? מי שיודע הכל, אפשר ללמד אותו כלום. רק מי שלא יודע, אפשר ללמד אותו. עכשיו, התורה זה בעצם הלימוד האבסולוטי. אז לא יכול להיות.
זה לא ככה. מי שיודע הכל, יודע כמה הוא לא יודע.
זה מה שאני אומר. מי שיודע הכל, אין דבר כזה. אין מושג כזה.
אז
זה מה שאני אומר, בדיוק. אין דבר כזה, אי אפשר להגיד מישהו יודע הכל. ככל שאני יודע יותר, אני מבין פחות. זה אתה יכול להגיד, זה מה ששלמה המלך אומר. איך כמה? נהייתי יותר חכם, ויותר חכם, ויותר חכם, ומה הבנתי? רחוקה ממני, זאת אומרת, זה כמו קו האופק. אתה רואה את קו האופק. אתה מתקרב אליו, מה קורה לקו האופק? הוא מתרחק. אתה מתקרב עוד, הוא מתרחק, אף פעם לא יגיע אליו. לא תגיע אליו. זה מה שאומר שלמה המלך. הוא אומר לך דבר פשוט, הוא אומר לך, תדע לך, שגם המצוות שאתה חושב שאתה יודע את הטעם שלהם, זה לא הטעם האמיתי. יש טעמים בפנים. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו אסור לנו לחקור ולשאול, ושיהיה לנו טעמים למצוות. אין בעיה. אין שום בעיה. להפך, תחקור, תדע. הבעיה היא שאתה נתקל, נגיד, בקיר, ואתה לא מבין, אז מה תגיד? טוב, לא מבין, אנחנו רואים, לא משחקים, שברו את הכלים. מה פתאום? זה לא עובד ככה. אתה צריך להבין שהמוח שם מוגבל. ואם גם אם אתה לא מבין, עכשיו, במה זה תלוי? אם אני מאמין שהקדוש ברוך הוא, אבינו שבשמיים, הוא האחד היחיד והמיוחד, הכל יכול, ואין עוד מלבדו, וכל מה שנעשה בעולם נעשה ממנו, והוא אוהב אותי, כמו שאף אחד בעולם לא אוהב אותי. זאת אומרת, כל מה שהוא עושה, זה מאהבה. והוא זה ששולט בהכל. ממילא, אם הוא אוהב אותי, ושולט בהכל, אז כל מה שהוא עושה זה טובתי או לרעתי?
טובתי.
זאת אומרת, גם אם היום מביא, אתה הולך לרופא. רופא מומחה, יש לך מחלה. הוא רושם לך התרופות. אתם מכירים אנשים של רגע, רגע, כבוד הרופא, תגיד לי, בבקשה, מה יש בתוך התרופה הזאת? 30% זה, 40% רגע, רגע, רגע. תסביר לי מה זה עושה, מה זה עושה. רגע, לא מאמין לך. חכה רגע. אני אלך לחקור וזה. אומר, אין בעיה, אלך 7 שנים תלמד, אז אתה כבר מת. אז עדו, תלך תלמד 7 שנים מה שהוא למד באוניברסיטה, עד אז אתה כבר תהיה במרומים. אז תלמד מה התרופה, אז מה אתה עושה? לוקח את התרופה או לא לוקח? לוקח או לא? מה אתה חושב? אני לא מבין. יש לך מחלה, אתה הולך לרופא, נותן לך תרופה, אתה לא לוקח אותה? הלכת לרופא הכי טוב בארץ. אז יש רופא כל בשר, הוא הרופא הכי טוב שקיים. הוא אומר לך, קח את זה, אתה שואל שאלות? קודם כל תיקח. אתה רוצה להיות בריא. זאת אומרת, שבנם יש לו את האמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא אבא שלו שבשמיים, והוא עושה את הכל מאהבה. ממילא, אם הקדוש ברוך הוא אומר לי לעשות פרה אדומה, אני עושה פרה אדומה. למה? מדוע? איך? כמה? מעניין את הסבתא. הקדוש ברוך הוא אמר, אני בולע. לקחתי, זה התרופה, אני לוקח. איך אמר הקדוש? בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. עכשיו לך תתווכח עם האקסיומה הזאת. הקדוש ברוך הוא אמר את זה. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. טוב, נו, אז מה עושים? אני לכם ביצר רע בדרך אחרת. אין דרך אחרת. אתה רוצה לכם ביצר רע רק דרך התורה. זאת חוקת התורה. אם אתה מכן את התורה בתור חוקה, גם אם אתה לא מבין וגם אם אתה כן מבין, זאת התורה. עכשיו, מה זה זאת התורה? אדם כי ימות באוהל. איך אני מגיע למצב הזה של לקיים את התורה בתור חוקה? איך אני מגיע לחיבור הנכון? אדם כי ימות באוהל. מה זה אדם כי ימות באוהל? אומרים, צריך בן אדם צריך להעמיד את עצמו על התורה. אומר החפץ חיים זצ"ל, רגע, אני לא מבין. מה זה להעמיד את עצמו על התורה? כתוב וחי בהם ולא שימות בהם. מה פתאום? התורה היא תורת חיים, היא לא תורת מוות. אז מה אומרים לנו? מה זה? וזאת התורה, אדם כי ימות באוהל. כי חשוב להבין, התורה לא סתם מספר לנו סיפורים. כל מילה יש לה משמעות. אם התורה החליטה לעשות זאת חוקת התורה, פרה אדומה, אז היא רוצה להגיד לנו. מה היא רוצה להגיד לנו? אז אמרנו שכל התורה כולה היא בגדר חוקה. בדיוק כמו פרה אדומה שמופיעה כאן, כל התורה כולה היא חוקה. עכשיו תחלק אותה איך שאתה רוצה, מצוות שאני מבין, מצוות שאני לא מבין, מצוות דתיות, מצוות... לא מעניין. אתה אבל תקיים אותו בתור חוקה. עכשיו, זאת התורה. מה זה התורה? התורה היא אדם כי ימות באוהל. שבן אדם ממית את עצמו על התורה. מה זה ממית את עצמו על התורה? אומר החפץ חיים זצ"ל, מביא משל יפה, דיברנו עליו הרבה פעמים. יהודי היה לו עסק, הוא ואשתו ניהלו אותו, עסק מצליח מאוד, לקוחות מהבוקר עד הערב, הוא הלך בבוקר להתפלל לעסק. לא לומד, לא כלום, לא שום דבר. יום אחד הגיע לגיל מסוים, אומר, רגע, רגע, רגע. אני אבוא מחר למרומים, יבוא, ישאל את הקדוש ברוך הוא, נו, מה עשית? אני אגיד, תשמע, קנתי בשבע, הלכתי להתפלל, הלכתי לעסק, נו, ומה? ועבדתי 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 ואכלתי ועבדתי, ובאתי הביתה, ראיתי טלוויזיה והלכתי לישון. בוא לא יופי. בשביל זה שלחתי אותך לעולם. בדיוק זה הסיבה ששלחתי אותך. שתיתן לי 5 דקות ביום. סליחה, 20 דקות. בכנסת אצלנו, תפילת שחרית אפשר לעשות ב-20 דקות. 20 דקות, וואלה, איזה יופי. אמר, וואלה, אני לא יכול לבוא ככה למעלה, צריך לעשות משהו. החליט מאותו יום, אחרי את התפילה, הוא נשאר בבית הכנסת שעתיים ללמוד. טוב? אשתו פותחת החנות, ינקל לא מגיע. עובר שעה, שעה וחצי, לא מגיע. אחרי שעתיים, הוא בא, מבסוט. ינקל, מה קרה? הוא, אל תשאלי, נתקעתי בדרך, לקח לי. טוב, מה לעשות? קורה, נכון? קורה, קורה. למחרת, לא דבר. טוב, יכול לקרות. שבוע שלם, הבן אדם הגיע שעתיים יותר מאוחר. אחד הימים, איזה, מתחילה להתלונן. נכנס ללקוח טוב, וזה, אני יודע, ינקל שלי, אני לא, כל יום יש סיפור אחר. מה הסיפור אחר? לא ידע, כל יום תקלה, איזה תקלה? הוא יש שם בית הכנסת לומד. אומרת לי, מה? כן, מה? החנות מלאה לקוחות, הוא יש שם לומד? מה, משיקנר? השתגע? רצה, סגרת החנות, ככה רצה לבית כנסת לראות אם זה נכון. לא מאמינה. וואלה, הולכת לבית הכנסת, מציצה מהחלון, מה היא רואה? ינקל עם גמרה, יושב, לומד. התפוצצה, מה זה התפוצצה? נכנסה לבית הכנסת בלי חשבון. ינקל, מה אתה עושה פה? ינקל, מה קרה? מה אתה משוגע? החנות מלאה אנשים. הפסד כספי, אתה יושב כאן ולומד. אומר לה, תשמעי, תגידי לי, אני אשאל אותך שאלה. מה היה קורה אם חס ושלום הייתי מת? מה היית עושה? מה, תגידי, חנות מלאה אנשים? מה, את יכולה להקים אותי מהקבר? אני מת. אמרתי, אתה צודק, מקרה כזה, אבל אתה ברוך השם חי. אומר, תראי, שעתיים אני מת. מה אכפת לך כל יום אחרי שעתיים אני קם לתחייה? מה בא? מה בא? אומר החפץ חיים זצ"ל, בן אדם צריך לקחת לעצמו זמן. בזמן הזה הכל מת. רק הוא והקדוש ברוך הוא. עכשיו אני לא אומר שעתיים, שעה, חצי שעה, כמה דקות לפחות. הרי מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו זה שהיצר הרע לא נותן לנו. הוא תמיד מוצא לנו חשבונות, תשמע, אין זמן, אתה צריך להגיע לכאן, החנות מלאה לקוחות, תראה, צריך ללכת לרופא ההוא, תראה, צריך ללכת כאן, צריך... אבל מה? תשימו לב מה קורה ליצר הרע כשאנחנו יוצאים לטיול. חופשה. חופשה באלפים, בשוויץ. וואלה, יש לנו זמן לחפש חופשה? מה זה? חבל, בטח, יש זמן. לארגן טיסה יש זמן? לצאת לחופשה יש זמן?
יש.
בטח. מה עם העסק? מה עם העבודה? מה קרה פתאום? או, כאן יצרה, לא מפריע. מה אכפת לו? והכיף שלו, להפך, הוא מרחיק אותך מהתורה עוד יותר. בוא נעשה חיים. אז איך אדם כי ימות באוהל? בן אדם צריך להעמיד את עצמו. להגיד, עכשיו הכל מת, אבל איך הוא מגיע לזה? ישנו סיפור מאוד מעניין בפרשה שלנו. סיפור מאוד מדהים. כאן סיבור הנחשים השרפים, נראה אם נספיק לדבר על זה קצת. טוב. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, אברה בארצך, לא נטה בשדה ובכרם, לא נשתה מבאר ובדרך המלך ללך, עד אשר נעבור בגבולך. אנחנו נעבור, ואנחנו אפילו נקנה אוכל אצלך, הכל יהיה בסדר. ולא נתן סיחון את ישראל לעבור בגבולו. ויאסוף סיחון את כל עמו, ויצא לקראת ישראל למדברה. ויבוא יעצה, וילחם בישראל. ויעקהו ישראל לפי חרב וירש את ארצו מארנון עד יבוק עד בני עמון, כי אז גבול בני עמון. ויקח ישראל את כל הערים האלה וישב ישראל בכל ערי האמורי בחשבון ובכל בנותיה, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא. ואז תשימו לב, ממשיכה התורה מספרת לנו עוד סיפור, גם ככה הסיפור הוא כבר די ארוך. והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. ואז בא משפט בכלל לא מובן. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון, כי אש יצאה מחשבון, להבה מקריית סיחון, אכלה הר מואב, בעלי בומות ארנון, אוי לך מואב, אמרת עם כמו שנתן בניו פליטים. מה הולך כאן? לא אתחיל לסדות עם כל הקריאה על כל הזה. בתכלס מה שקורה כאן זה סיפור מעניין. מאיפה בא העוז הזה לסיחון מלך האמורי להילחם עם ישראל? הרי אמרנו אחרי שירת הים, כולם שמעו מי זה ישראל. ידעו, הם צריכים לכבוש את הארץ. היו באמת כאלה שברחו מהארץ ברגע שעם ישראל הגיע. עכשיו, מה פתאום, איפה הוא כזה? סך הכל, מה אמרו לו? אנחנו לא הולכים לפגוע בך. אנחנו לא הולכים לעבור בארצך. בשביל מה אתה יוצא להילחם איתם? אבל מה, הוא אחרי ניצחון גדול. איזה ניצחון? הוא הצליח לעשות מה שאף אחד לא הצליח. חשבון הייתה עיר מואבית. וזאת העיר שאי אפשר לכבוש אותה. עיר קשה לכבוש. עם אנשים חזקים היו החיילים, והייתה עיר כנראה בצורה כמו שצריך. והוא הצליח לכבוש אותה. אתם יכולים לתאר לעצמכם איך הוא הרגיש עכשיו אחרי הכיבוש? אני בלתי מנוצח. אני הצלחתי לכבוש את חשבון. הוא עשה מסעות, ניצחון, עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אינטרנט, בכל העולם כולו, הוא המלך הגדול מכולם, ניצח את חשבון. אבל מה קורה אז? קיבל כוח, פתאום נהיה חבל על הזמן, ואז מה הוא עושה? יוצא נגד ישראל. מפסיד בגדול. ואז התורה מסבירה לנו שבאמת חשבון הייתה שייכת לפני זה למי? למואב. מה זה מעניין אותנו?
מואב זה
שנאמר אל תצר את מואב. אסור לנו לכבוש את מואב. אז מה קורה, אומר רשי? וחשבון משל מואב הייתה. כתב לנו שסיחון לקחה מהם, ועל ידו תיארה לישראל. זאת אומרת, מה הוא עשה? הוא הלך, חשב שהוא ניצח ניצחון גדול, בעצם היה ההפסד הכי גדול שיכול להיות. הוא סך הכל לקח, שם על מגש את חשבון ובנותיה, והנה קחו בבקשה. זה מה שהוא עשה. על כן יאמרו המושלים בו הוא חשבון. מה זה חשבון? זה לא סתם שם של עיר. צריך לחיות עם חשבון. צריך לעשות חשבון. מה קורה כאן? אין למה ניצחתי? מה היה? מה בדיוק הלך כאן? מה?
ישראל הלך לעשור הלך.
נכון?
אז הם עשו את העבודה.
אז הוא עשה את החשבון הלא נכון. אז מה אומרת לנו התורה? על כן יאמרו המושלים. יש הרבה הסברים לזה, אבל אחד ההסברים היפים בגמרא, מי זה המושלים? המושלים ביצחן.
מי זה?
המושלים ביצרם, מי שמושל ביצר הרע. מי שמושל ביצר הרע, הוא יכול לעשות את החשבון הנכון. אחרת, החשבון מעוות על ידי יצר הרע. וזה החשבון שעשה מלך האמורי סיחון. וזה החשבון שכולנו עושים, כשיצר הרע בסביבה. ולכן, כדי לעשות את החשבון הנכון, ולהגיע למסקנות הנכונות, אנחנו צריכים לעבוד עם שכל ישר, ולהשתיק את היצר הרע שלא יפריע לנו. יתגבר על היצר. ולכן, החפץ חיים אומר, כשהגיע למרום, החשבון הכי גדול שבן אדם יצטרך לתת, זה למה הוא חי בלי חשבון. הבנתם? אנחנו בעסקים עושים חשבונות כל הזמן. בחיים עושים חשבונות. אפשר את זה, אי אפשר את זה, למה עשינו ככה, אם צריך לשפץ, אם צריך מכונית, בעסק, אם כדאי לקנות את זה, כדאי למכור את זה, עוד ככה, עוד ככה. וככה אנחנו גם נוהגים בחיים הרוחניים שלנו, או שם אנחנו לא עושים חשבון. עושים מה שצריך לעשות, יצאים לידי חובה, נגמר הסיפור. אומרת לנו התורה, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. חשבון צריך לעשות. אבל צריך לעשות גם חשבון נכון. אבל חיים בלי חשבון בכלל, זה בוודאי ובוודאי שפסול. ולכן, כאשר אנחנו רוצים לקשר את הדברים ביחד, אנחנו צריכים לעשות את החשבון הנכון, וחשבון הנכון עושים רק עם שולטים ביצר הרע. ואז אנחנו מבינים שזאת חוקת התורה. את התורה אנחנו מקיימים כי הקדוש ברוך הוא ציווה. ובאהבתו אותנו, נתן לנו אותה, וכל דבר ודבר שכתוב בתורה יש לו סיבה. מכיוון שבדיוק כמו שהורים בחיים לא ייתנו לילד שלהם כל מיני מטלות שאין להם שום תועלת, ברור לנו שגם אבא שבשמיים לא ייתן לנו. אז לכן, גם אם אנחנו לא מבינים מה הטעם של המצווה, ברור שיש טעם למצווה. ולא רק שברור שיש טעם למצווה, אלא הטעם הוא לטובתנו. זאת אומרת, אנחנו רק נרוויח מזה שנקיים את המצווה. לכן, גם אם לא מבינים, וגם אם לפעמים קשה, וגם אם יצר הרע מפריע, צריך ללמוד להשתלט עליו. ואנחנו צריכים לפחות, כל אחד ואחד מאיתנו, לקחת על עצמו לפחות כמה דקות ביום, כמה דקות ביום, כאילו להגיד, זה הכל מת. אדם כי ימות באוהל. אני עם הקדוש ברוך הוא עכשיו. כל אחד בשיטת החיבור שלו. כי הקדוש ברוך הוא חיוב חשוב להבין. יש הרבה אנשים שחושבים ולא מבינים את המשמעות של קביעות. הקדוש ברוך הוא אוהב קביעות. מה זה הכוונה קביעות? אם אני היום אקח את עצמי, אומר, היום אני מתחבר לקדוש ברוך הוא שעתיים. אם זה תהילי, אם זה איזושהי מצווה, אם זה לימוד תורה. ואז עוברים עוד כמה ימים, הלאה, עכשיו יש לי גם זמן, 3 שעות. עשיתי 3 שעות. לעומת זאת, בא בן אדם אחר, אומר, אני לא עושה שעתיים. אני לא עושה 3 שעות. פה ושם. אני כל יום 10 דקות עם הקדוש ברוך הוא. אבל כל יום, בשעה הזאת, 10 דקות אני איתו. מי אתם חושבים יקבל שכר יותר גדול? מי הקדוש ברוך הוא אוהב יותר?
זה עם 10 דקות.
שמה היא אומרת בעצם? מה זה קביעות? הכנסתי את הקדוש ברוך הוא לסדר היום שלי. זה לא פה, שלפתי, שם שלפתי, זה לא מספיק חשוב. בדיוק כשבן אדם כל יום צריך לאכול, ככה צריך כל יום להתחבר לקדוש ברוך הוא. כמו שכל בן אדם כל יום יושן וכל יום הוא קם ברוך השם, ככה גם חלק מסדר היום, חיבור לקדוש ברוך. לכן, שבן אדם שולף מפה של משם זה בסדר, זה טוב. אבל עוד יותר טוב, ואפילו אם זה פחות זמן, אם הוא עושה קביעות, מה זה מראה? הוא הכניס אותי לסדר. תתארו לעצמכם, ילד גדל, הלך מהבית, כל אחד והעיסוקים שלו התחתן, ולפעמים הוא מתקשר, לפעמים הוא לא מתקשר. ולפעמים שהוא מתקשר, מדבר איתכם שעתיים. ולפעמים שבוע שלם, שום דבר. לעומת ילד אחר, כל יום 5 דקות בשיחה עם האמא. מה אתם מעדיפים? גם הקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא, אותו דבר. הוא לא רוצה אחד שיתקשר איתו שעתיים פה שעה, ואחר כך שבוע לא שומעים כלום. הוא רוצה אחד שכל יום יתקשר. לא צריך שעה, לא צריך שעתיים. כמה שאתה יכול. זה הקטע הזה, הוא קטע חשוב מאוד להכניס אותו לראש. זה התייחדות, זה גם דבר מיוחד. כן, נכון, נכון, נכון. כן, כי הרעיון הוא שאנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו מנתקים את עצמנו מהסביבה, כי באמת חיבור אמיתי, למה למשל תפילה 18, שזה יהיה המרכז של התפילה, זה בעצם התפילה, התפילת העמידה, למה עושים אותה בלחש? הרי זה דבר לא מובן. מצד אחד באים ואומרים לך, מניין, נכון? מצד שני אומרים לך, עכשיו תתפלל בלחש, אבל אז בשביל מה מניין? להתפלל בלחש אני יכול גם בחוץ, יכול בכל מקום, למה אני צריך מניין בשביל להתפלל בלחש? למה לא ביחד? אבל למה בלבד בשקט? למה? כדי להתחבר, חשוב להבין שנכון שאנחנו חלק מהכלל וחייבים להיות חלק מהכלל. אבל לכל אחד ואחד יש את האישיות שלו ואת הצרכים שלו. ולכן כדי לדבר עם הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, אי אפשר כולם ביחד. כל אחד לחוד, אבל כולם ביחד. זה הרעיון. ואני סיפרתי לכם איזה פעם, שהייתי פעם בבאדן-באדן בגרמניה, והצטרפתי לאיזשהו מניין בשבת, באמצע שבוע לא היה בכלל, ואז כל המניין כולו היו דוברי רוסית. לא היה אחד שם גרמני במקום. כולם דוברי, מרוסיה עלו לשם, באו לשם, לא משנה, מה מקבלים שם כל מיני עטבות כאלה ואחרות. עכשיו, כל הסידורים כתובים ברוסית. זאת אומרת, ברוסית עברית, מה הכוונה? את העברית כתבו ברוסית. זאת אומרת, אני לא יכול לקרוא כלום, לא מבין שום דבר. يعني مبموت اجاي كتب باوتيات روسيه كل هكل باوتيات روسيه بكوشي متت هذا السيדור اللي نحاول نستقل عليه عرب كل ما شو يدبر هكل روسي عشان انا اسال اتخيل ايزه كشر ايش لي اله انا لو صرت في 18 مش تبع لواد انا قام كحه مرجش لواد ما ده راك روسي قام جرماني كلهم مدبرين بكوشي يلجت
كيفش تا يهودي
אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד לכם, אז למדתי מה זה תפילת 18 במניין. למרות שאתה כאילו לבד, אתה חלק מהכלל. הרגשתי את זה. שאנחנו עומדים ביחד, קבוצה של יהודים, וכולנו מתחברים לאבא שבשמיים, מרגישים את זה. יש אווירה. זה כמו, לא יודע איך להסביר לכם את זה, זה כמו ש... כשאני פותח מזגן, אז לכולם קריר נחמד. כמו שאני פותח תנור, לכולם חם. כמו שאני, זה האווירה שמתפשטת. זה כמו שיש חיידקים באוויר, שהבן אדם מוציא ומעביר אותם אחד לשני, יש גם חיידקים טובים. שהאווירה היא טובה, שהאווירה של חיבור. אז למרות שאני התפללתי לבד, מול הקודש פורחו, לא מבין מה הם מדברים בכלל, לא יודע לקרוא מה כתוב בסידור שלהם, אבל זו אותה תפילה. ואנחנו כולנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא. אז אני לא הייתי לבד. ואני יכול להגיד שבאותו שבוע הרגשתי את זה, כי כל השבוע כולו התפללתי לבד בחדר. ואז שהייתי שם, למרות שכאילו, מה הועילו חכמים בתקנתם? לא מבין את השפה שלהם בכלל. אבל אז הרגשתי. לא, הם קוראים בעברית, אבל הכתב הוא רוסית. אתה לא מבין מה אני אומר. בטח שאני מתחבר. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא אותה תפילה, כולם נתנו אותה תפילה. אבל הסידור, אני מסביר לך שמצד חברתי, אין לי קשר איתם. הקשר היחידי שלי איתם זה שהם יהודים ואני יהודי. אבל זה מספיק. זה מה שאני מנסה להגיד. זה חשוב להבין את זה. מספרים על אחד מגדולי ישראל שאז בזמנו ברח ממלחמת העולם השנייה, ברח מהנאצים, והוא הגיע לבוכרה, והוא הגיע שם בתחנת רכבת. זה אחד, לא, אחד המגידים, פורסם מאוד. פר זיכרונו לברכה נפטר. והוא הגיע שם, סיפר לנו תחנת רכבת בבוכרה, וזה היה בלילה, ואם הוא לא, ואין רכבות, ואם תופסים אותו, זה עוצר, קולעים אותו, ועם גלות יהודי, בכלל הלך עליו. והוא לא יודע מה לעשות, ואז הוא רואה איזה זקן שם בסוף של התחנה, צחצח נעליים, מסתכל עליו, הוא אומר, שמע, אולי יהודי, אולי לא יהודי, אבל הוא לא יודע, הוא רואה זקן, מה, יכול להיות גם בוחרי גוי. עכשיו מה, אני אלך לשאול אותה יהודי, ואם הוא לא יהודי, הלך עליי. מה הוא עשה? הלך התקרב, אמר לידו, אמר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ככה בלחש, אבל שהוא ישמע. מה הוא עונה לו? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואז התחילו לדבר בשפת הסימנים. הוא אומר, איזה שבועיים היה אצלו בבית. הציל לו את החיים. אומר, אמר, ישבתי מול בורא עולם דמעות בעיניי, אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, סיפור אמיתי, ריבונו של עולם. אני והיהודי הזה, אין בינינו שום קשר. אני מדבר יידיש, הוא מדבר בוכרית. אני לא מבין אותו, הוא לא מבין אותי. אבל אנחנו מדברים בשפת סימנים. אבל הוא יהודי ואני יהודי. את הקשר הזה אי אפשר להסביר. וזה בעצם החשיבות של העניין. לדעת ולהבין שהחיבור הזה עם הקדוש ברוך הוא, זה דבר חשוב. וצריך למצוא את הזמן. ובשביל זה, כמו שאומרת, תפילת 18, זה בלחש. למה? כי אז אתה עומד עם עצמך, עם הבורא. אז למה ביחד? אז אמרנו, כי ביחד יש לו כוח. יש לו כוח עצום. אבל לא שום קשר חשוב שיהיה החיבור הזה. והחיבור הזה צריך להיות נקי. צריך להיות חיבור נקי. בלי ההשפעות של יצר הרע. כי לצערנו הרב, אנחנו כולנו רואים ויודעים שכשיצר הרע נמצא בתמונה, הוא יכול להוות לנו את התמונה חבל על הזמן. כי מה שכאן בעצם מדובר, זה מדובר על חשבון, על מושלים, על הפרה אדומה, על חוקת התורה. הכל זה בפנים אצלנו קורה, כל הזמן. יש כאן עוד הרבה סיפורים יפים ומעניינים, אבל כמו של, איך אומרים, אי אפשר את הכל להקיף. שנזכה, לפחות דבר אחד להפיק מהשיעור הזה, מהפרשה שלנו, להבין שאנחנו מקיימים את המצוות כי הקדוש ברוך הוא ציווה. וכל מה שהוא ציווה זה רק לטובה. אז ממילא גם קל לנו לקיים. ולדעת ולנסות להתחבר לקדוש ברוך הוא לפחות כמה דקות ביום. להיות לבד עם הקדוש ברוך הוא, להתחבר אליו. אתם יודעים, אין עושר כמו העושר הזה, שתבינו את זה, אין. מי שמצליח להתחבר, הוא מרגיש מאושר. אין עושר יותר טוב מזה. שנזכה בעזרת השם להתחבר כמה שיותר.